השקעת עושים שיווק בחסות חיסכון טופ, קופת גמל להשקעה מבית מנור המבטחים. קופת גמל להשקעה משלבת את היתרונות של קופת גמל קלאסית עם הגמישות והנזילות של חיסכון לטווח קצר. בין אם אתם חוסכים לילדים או לרכישת דירה, חיסכון טופ עשויה להיות המכשיר הפיננסי החכם ביותר עבורכם. רוצים ללמוד עוד? הקליקו על הבאנר של מנור המבטחים באתר של עושים היסטוריה, מלאו את פרטי הקשר שלכם ונציג של החברה יחזור אליכם בהקדם. חיסכון טופ מציע מגוון של מסלולי השקעה אטרקטיביים, סולידיים ופחות סולידיים, וממשק ניהול יעיל ונוח דרך האינטרנט. חיסכון טופ של מנור המבטחים, מכשיר פיננסי חדש וחכם.
עושים שיווק עם קובי גור.
אהלן קובי.
אהלן מון.
אז אנחנו חוזרים אליכם עם עושים שיווק, והיום אנחנו רוצים לדבר על אחד מהנושאים הבסיסיים ביותר, אני חושב, בעולם של שיווק באינטרנט, וזה למה בכלל הנוכחות שלנו באינטרנט היא דבר חשוב באופן עקרוני. כי, אתם יודעים, עסקים חיו במשך אלפי שנים גם בלי אינטרנט. אז למה זה חשוב לנו?
נכון, אז באמת זה באמת מתחיל מהעובדה שאנחנו חיים קצת בעידן אחר ודור אחר, ואם עד לפני 20 שנה בערך, כל מה שהיה לעסק זה בערך את החנות שלו, את המשרד שלו, היום כבר העולם אחר, הדור שמשתמש היום וקונה דברים, קונה המון ברשת, ואנחנו נדבר על פרק שלם של איך משווקים לדורות אחרים ושונים באחד מהפרקים הבאים, אבל בעצם הדבר הבסיסי הוא נראות. אני היום מאמין, ואני חושב שאף אחד לא יתווכח על זה, שאין היום עסק שמבין שצריכה להיות לו נוכחות ברשת. אם אין לו, אז לקוחות פשוט יגיעו לחנות הפיזית, ימצאו אותו בדפי זהב, שזו הייתה שיטת הפרסום הכי מקובלת אולי עד לפני 10 או 15 שנים.
כן, אני חושב שהיום מה שבדור שכשאני גדלתי, דפי זהב זה המקום שהיית חייב להיות בו.
נכון.
היום אם אתה לא נמצא באינטרנט, זה פשוט אתה כאילו גם לא קיים.
נכון, בוא נתחיל אולי בשלב הקודם. המקום הראשון שתחפש בו לא יהיה בדפי זהב, אין כבר את הכרכים האלה שמגיעים. המקום הראשון יהיה באינטרנט. בדרך כלל על הנייד שלך, תפתח מהר. יש אתרים ספציפיים שממש מיועדים לזה, אבל משם הכל מתחיל. אני חושב שבעבר לזה, אם אין נוכחות ברשת, אז אנחנו מפספסים המון המון הזדמנויות ללקוחות. מי שלא מכיר אותנו, בוא נחשוב על מעצבת תכשיטים. שמי שמכיר אותה זה הסביבה הקרובה, מה שנקרא Friends and Family. היא מוכרת להם, היא אולי פתחה מקסימום חנות קטנה או משהו כזה. במקום שהיא תשב עם עצמה בחנות הפיזית שלה ותמכור לאולי לעשרה אנשים שעוברים ליד החלון רעבה, פתאום היא יכולה לפתוח את עצמה לכל אנשים בעולם, תיאורטית. ובנייה של אתר בעצם מאפשר לה לגשת להרבה יותר לקוחות, לתקשר איתם, שזה משהו נוסף, ופשוט לבנות, בין אם זה מיתוג, ובין אם זה הכנסות נוספות, אבל באמת להגיע בצורה הרבה יותר משמעותית להמון המון המון אנשים אחרים.
אז בעצם דיברנו על זה שכאילו, קודם כל הדבר הראשון שאתה צריך את האינטרנט, את הנוכחות שלך, זה בשביל הנראות, שאנשים בכלל יראו אותך, זה כמו איזשהו חלון ראווה לעולם, ועכשיו אנחנו מדברים על דברים נוספים, שבעצם זה יכול לעזור לך בעצם הנוכחות שלך באינטרנט.
נכון, אז בעיניי החלק הראשון של הסיבות ללמה להיות שם, זה מיתוג. אז נראות זה חלק מהסיבות למיתוג. החלק השני הוא בכלל שינוי תפיסה. עכשיו בוא אני חושב שפה צריך קצת לדבר.
כן, מה זה שינוי תפיסה?
זהו, לא רק על אנשים, אלא על, סליחה, לא על עסקים, אלא על אנשים. בוא נדבר לסחירים שבין המאזינים שבינינו, או ליועצים. תחשבו על איך צעדי ראשים, מגייסים, שנמצאים בחברות השמה, ועכשיו צריכים לחפש מפתח לחברה מסוימת, איש שיווק לחברה אחרת, איך הם מוצאים אותם. בשנים האחרונות, כולם, אני חושב, מכירים את לינקדאין, ומי שלא שם, מומלץ לו מאוד להיכנס ולייצר לעצמו. אבל זה המקום חיפוש הכי טבעי למגייסים. שוב, כמה שנים אחורה, מה שהם היו עושים, מפרסמים מודעות. היה את עיתון של יום שישי, ובו אנשים היו פותחים, ורואים מי צריך מה, ולפי זה מתקשרים. היום לא, היום חברות ההשמה, מגייסים, צעדי הראשים, מגיעים ואומרים, טוב, יש לי חברה שמחפשת, נתנו לי את האפיון שלה, אני אתחיל ללכת ללינקדאין. הם בעצם, זה המקום הראשון שבו הם יחפשו, ולכן לאנשים פרטיים, זה המקום הכי טוב להיות בו, תכף נדבר על מה צריך קצת לדאוג שיש שם, אבל זה לא נגמר שם, כי זה שמצאו אותך בלינקדאין, הם יחפשו כל פיסת אינפורמציה, בוודאי לבחירים, צעדי הראשיים ילכו ויחפשו בעצם עוד מידע שיש עליך, אם זה מאמרים שבהם השתתפת, ציטוטים שלך, מקומות אחרים שבהם יש אזכור של השם שלך, כדי לקבל תמונה יותר שלמה, יותר עגולה, על מי אתה ומה אתה כאדם, כשכיר, ולראות אם יש התאמה. שנייה אחורה וחוזרים ללינקדאין, אז ברמה הפרקטית, א', יש המון מדריכים היום, באמת, המון המון מדריכים שמדברים על כתיבה נכונה בלינקדאין. מי, לדוגמה, מה לשים בכותרת, אם דיברנו בפרק הקודם על גוגל ומילות מפתח ו-SEO, גם בלינקדאין יש אלמנטים כאלה, כי אם לא תשים בכותרת שלך או בתיאור הכללי שלה, של מי אתה ומה אתה, מילים מסוימות, לינקדאין לא תציף אותך בתוצאות החיפוש של המגייס, לכן נורא חשוב לשים לזה דגש, חשוב לשים המון מידע, או מידע רלוונטי, לא המון, אבל מידע רלוונטי וממוקד על התפקידים שעשית, מה היה בהם, מה לא היה בהם, כי מזה שוב המגייסים בונים את הפרופיל לגביך, ובוודאי תעשירו מאוד את הפרופיל בכל מה שקשור להתנדבויות, פרסומים, פעילויות אחרות שאתם עושים, שוב, המטרה היא בעצם לתת את התפיסה השלמה לגביך מי אתה כאדם, ולא רק כעובד. אז זה ברמה האישית לאנשים.
שזה כבר אומר בעצם שכשאתה מדבר על נוכחות ברשת, אז לצאת שנייה מהקופסה של, אוקיי, אז אני חייב סוג מסוים של אולי אתר אינטרנט או משהו כזה, יש המון סוגים של נוכחות באינטרנט.
נכון.
ולינקדאין זה אחד מהם.
לינקדאין זה אחד מהם, בוודאי לאנשים פרטיים, בוודאי למקצוענים, חובה להיות שם.
אבל זה לא נגמר שם. אתה חייב כנראה עוד משהו מסביב.
נכון, נכון. אתה צריך עוד מקומות אחרים, או להזכיר את עצמך, או כמו שדיברנו על פרסומים, התנדבויות, מיתוג אישי. כשמדברים על מיתוג, מיתוג אישי הוא חלק מהעניין, ואתה צריך להציג את עצמך כמקצוען, ולכן תדאג מאוד לאיך אתה נתפס ברשת בעיני המתבונן. החלק המשמעותי במיתוג ובשינוי תפיסה זה בכלל לעסק. תראו, אני לא חושב ש... אי אפשר להפריז כמה זה חשוב וכמה זה מהותי לאיך עסק נתפס, איך האנשים חושבים עליו, מה הם חושבים עליו. לא רק אם הוא טוב או רע, אם הוא זול או יקר, אם הוא נגיש או לא נגיש. כל הדברים האלה הם נמצאים בסוף אצל כל אחד מאיתנו בקופסה, וכשנדבר על ללכת לקנות נעליים באתר, אני חושב שקוראים לו פיילס שוז, התפיסה המקורית היא אתר מאוד מאוד בסיסי לנעליים, מאוד זול, ואנשים יודעים שאם הם מחפשים נעליים במחיר מאוד נמוך, ילכו לשם.
זאת אומרת, האתר הזה מיתג את עצמו,
נכון.
התפיסה
העסק הזה בכלל מיתג את עצמו.
העסק הזה מיתג את עצמו כמקום זול לקניות.
נכון, נכון.
וזה מבחירה.
נכון, לחלוטין, וזה המקום שבו אנשים באמת, באמת, או בעלי עסקים, נורא נורא חשוב להם, איך תופסים אותם. עכשיו, זה לא נגמר בזה, כי עסקים רוצים לפעמים לשנות תפיסה, לשנות את המותג שלהם, לעבור ממותג זול ועממי למותג יוקרתי יותר. ופה יש בכלל אלמנטים של שינוי תפיסה. פה כבר עובדים המון עם אנשי השיווק ומשרדי יחסי ציבור כדי לדאוג לשינוי תפיסה הזה, לדאוג לקמפיינים שצריך להריץ אותם, לשינוי מיקום תוצאות בגוגל. יש בכלל, בשנים האחרונות, אני חושב שגוגל מאפשרת לפנות אליהם, ולבקש 10 תוצאות שליליות. עכשיו, הם לא עושים את זה בכל מקרה, אבל הרבה מאוד נותני שירותים, בעיקר משרדי יחסי ציבור, שיודעים לעסוק בזה, ויודעים איך בונים את המיתוג של עסק, זה חלק מהשירותים שלהם, ואם עסק מסוים נתפס בצורה מסוימת, היו עליו המון כתבות שליליות, אפשר לעשות משהו. זה לא אומר להסיר את הכל, אבל לדוגמה להוריד בתוצאות החיפוש את המקום של התוצאה.
שזה יהיה חבוי בדף השני אולי.
או הרביעי או העשירי, ולפעמים גם גוגל מסכימה להסיר תוצאות, אנחנו מדברים רק על גוגל, אבל זה באותה מידה נכון גם לפייסבוק, ולכל אחת מהרשתות החברתיות שגם שם נמצאים. ומיתוג לא מתחיל ונגמר באתר אינטרנט, אנחנו תכף נדבר גם על זה, אבל באמת שינוי תפיסה ומהותי.
ואני יכול עוד להוסיף ברמה האישית של הניסיון שלי, למשל, כשאני התחלתי את הקריירה שלי, וניסיתי לבנות את המיתוג שלי, היה לי כתובת מייל, ran.levy@gmail.com, בשלב מסוים תפסתי מהניסיון שלי עם אנשים אחרים, פשוט שאני מסתכל על אנשים אחרים, שהכתובת gmail.com נתפסת כסוג של מותג נחות יותר מבחינתי. הלכתי, קניתי את הדומיין ranlevy.com, והיום יש לי מייל ran@ranlevy.com, אנשים תופסים את זה אחרת לגמרי.
אתה מדויק כל כך שזה לא יאמן, כי אם אין לך אתר אינטרנט, אז אתה יודע, אנשים אומרים, רגע, אם אין לו, אז מה יש לו בעצם? אולי הוא לא רציני. וזה נכון גם לכתוב את המייל, נכון. פשוט להמון המון דברים, כי המון, התרגלנו פשוט לחשוב, שאתה צריך למצוא אותו ברשת, צריך למצוא את העסק, את האדם, את מי שאתה מדבר איתו, פשוט צריך למצוא אותו שם.
ואנחנו מדברים על מאמץ יחסית טריוויאלי, שלא צריך להיות מומחה טכני גדול, אבל הוא יכול לשנות תפיסה כלפיך כמותג שלך, בצורה מאוד דרמטית, אני חושב.
נכון מאוד, נכון. זה משהו שאנחנו נרחיב איך בונים ואיך עושים, אבל אוקיי, עדיף לעסק להיות במקום הזה.
אז אנחנו מתחילים קמפיין, ואנחנו מתחילים לחשוב על איך אנחנו בונים את האתר, מה השיקולים ולגבי איך אנחנו בונים את הנוכחות שלנו באינטרנט.
יש המון נקודות שאפשר לגעת בכל אחת מהן בנפרד. היום אנחנו ניגע בכל אחת באמת בקצרה, יש נקודות שאנחנו נרחיב מאוד בפרקים אחרים. אחד הדברים שקשורים מאוד לבניית מיתוג זה חוות דעת. חוות דעת מלקוחות. כל אחד מאיתנו נורא אוהב שיש הוכחות חברתיות שמקום מסוים מצליח ומקום אחר לא. ואם אני הולך לקנות מקרר, אז אני רוצה לראות ביקורות של מישהו אחר שקנה את זה. מה טוב, מה רע, וזה לא רק המחיר או איזה פונקציונליות המקרר ומה הגודל שלו.
אתה מתכוון לחוות דעת בסגנון כמו באמזון, שיש דירוג למוצר, וכתוב מישהו, אהבתי, לא אהבתי, ולמה וכדומה.
זה סוג אחד, מאוד מאוד מקובל ומאוד גדול, יש אתר בכלל שלם שנקרא E-Pinions, במקום Opinion, שכל הייעוד שלו הוא חוות דעת, הוא איסוף של חוות דעת, אבל גם באמזון באמת, שאתה נכנס וקונה משם משהו, אתה רואה המון חוות דעת, שאנשים כותבים, מה טוב, מה רע, נקודות שצריך לשים אליהם לב, וזה תורם המון לאיסוף מידע של כל אחד מאיתנו שנמצא דקה לפני קנייה, אלא אם זו קנייה אימפולסיבית, אבל מי שעושה מחקר על משהו שהולך לקנות, רואה מי ומה. זה נכון על, שוב, אני חוזר לאנשים פרטיים, גם בלינקדין. אתה יכול ומומלץ מאוד לבקש מאנשים שעבדו איתך לכתוב עליך חוות דעת. רצוי שתהיה חיובית כמובן, זה דרך מצוינת לבנות מותג שהוא אמין, אבל אנחנו יכולים לקבל חוות דעת. יותר מזה, אם יש לנו...
זאת אומרת, אתה ממליץ ממש לדאוג לאפיון, זאת אומרת, לא לתת לחוות דעת האלה לזרום באינטרנט חופשי, אלא לזכור שהם שיקול שאתה חייב לדעת עליו ולטפל בו.
זה כמו שהם מבקשים ממליצים בתהליך גיוס לעבודה, ואתה נותן שניים, שלושה ממליצים, ואתה ברוב המקרים מתקשר אליהם ואומר, מה חשוב, מה להדגיש, מה פחות, גם פה, גם ברמה האישית, אם אתה מבקש חוות דעת ממישהו שעבד איתך וזה נכנס ללינקדין, כדאי מאוד שתכוון לאן, לא תכתיב, אבל תכוון. מה כדאי שיהיה כתוב שם, וגם לעסק. עכשיו, עסק, באמצעות נוכחות ברשת, בכלל יכול לפתוח את זה בצורה מאוד רחבה, את המשפח הזה של תנו לי חוות דעת. קודם כל, אם יש לך פייסבוק, אז אנשים נורא אוהבים לתקשר שם, מה דעתה, מה איתך, יש לך עמוד, בכלל, אז קח משם את הדברים, תציג אותם. אם אתה הולך להשיק מוצר, תן את המוצר בהתחלה בחינם, תמורת חוות דעת. זה גם יעזור לך לשפר את המוצר, כמובן, אם עשית כמה פאולים קטנים בדרך, אבל גם תשתמש בחוות דעת האלה כדי להציג אותם הלאה, למי שאתה הולך למכור בפועל. חוות דעת לא חייבות להיות כתובות, הן יכולות להיות בווידאו. תבקש מאנשים לצלם את עצמם, בין אם זה עם הסמארטפון שלהם, או סתם לשבת מול המצלמה במחשב, ולכתוב 10 שניות, או להגיד במשך 10 שניות, חצי דקה, מה דעתם.
תיזום את החוות דעת האלה.
תיזום את זה כי אנשים מסתכלים, גם אם זה באתר שלך, גם אם אתה מוכר את המוצר שלך באתר חיצוני כמו אמזון, תדאג שיהיו חוות דעת, זה מרכיב מאוד מאוד משמעותי לחלק הזה של המיתוג.
אבל מה אתה עושה אם אתה נתקל בחוות דעת שלילית, ותמיד תהיה איזושהי חוות דעת שלילית?
תמיד תהיה, יש אתרים שבהם לא יכול, אתה לא יכול ממש לשלוט בזה, אם מכרת את המוצר באמזון, גם השליליות יופיעו שם. כמובן, כדאי להגיב. בבוקינג.com לדוגמה, כשמישהו כותב על מלון, או מקום מסוים שיתארח בו חוות דעת לא טובה, העסקים היותר טובים מגיבים. קודם כל, התגובה מאוד חשובה, כדי לראות שבאמת העסק נותן שיקול דעת ומקשיב ללקוחות שלו, גם ללא שאין להם. רצוי גם להכניס חוות דעת שליליות. אל תיקחו את השליליות ביותר, אם יש לך אתר שלך, אבל בוא תנסה להיות תמין ולא להגיד, אני מלך העולם, אני הכי טוב במה שיש, אין אף אחד כמוני, כי זה לא אמיתי. נכון. רצוי לייצר איזשהו מגוון, אם הרוב זה שליליות, איך אחורה.
אז כנראה תחשוב... שמשהו גם לא עובד אצלך.
נכון, תחשוב מה אתה לא עושה.
אני יכול עוד פעם לחלוק מהניסיון האישי שלי ממש לאחרונה, אני קונה הרבה באלי אקספרס, אני מיד נכנס לתגובות לראות חוות דעת, אחת מהחנויות היו כמה חוות דעת שליליות על המוצר, אבל לכולן יש, אז ככה זה לא מטריד, אבל אהבתי לראות שהמוכר, או העסק שמוכר שם, לכל חוות דעת הייתה התייחסות. נכון. אין אחד שכתב שם, אפילו נתן רק 4 כוכבים במקום 5, המוכר, מה ככה, למה ככה, מה ככה, תשמע, זה היה סיגנל מבחינתי.
נכון.
יש פה מישהו שרציני, לפחות לגבי הצורה שבה הוא נתפס.
נכון. ולא כוויכוח, אל תנסה לייצר המון, אנחנו מדבר על זה באיזה פרק מעניין, של איך מוכרים נכון, הנטייה הטבעית של כולנו, היא לתקן, לשכנע, אבל אם אתה מתחיל להתווכח, אז זה גם נתפס לא טוב. אז לפעמים טוב להוריד את הראש, להגיד סליחה, בוא נתקדם. אני חושב ששוב, ברמה הפסיכולוגית, אנשים תופסים את זה בצורה הרבה יותר משמעותית.
אז זה סוג אחד של נוכחות שצריך לדאוג לה. מה הסוג הבא?
עברת ידע. אם אני מקצוען, בוא נגיד שאני עורך דין, קואוצ'ר, יכול להיות המון אנשים, בעיקר זה למקצועות החופשיים מאוד רלוונטי, תשימו את עצמכם במקום מקצועני. תעבירו את הידע שיש לכם. איפה? לכו לאתרי חדשות. לכו לפורומים, בתחום שלכם. אם אני קואוצ'ר, לדוגמה, לא יודע, לשינוי קריירה, יש המון פורומים שמדברים על איך משנים קריירה, שימו את עצמכם שם. אל תשווקו את עצמכם, יש הבדל גדול. מישהו שואל שאלה, תענו לו בצורה הכי מקצועית, יש הרבה אתרים שמאפשרים לשים למטה את הלינק, לאתר שלך או למשהו דומה לזה, אבל אל תנסה להגיד משהו כמו, תקשיב, בוא אליי, אני אמכור לך עכשיו. זה מה שנקרא in your face, לא. זה מאוד עדין. אני בן 42, עבדתי ככלכלן, איך אני רוצה לשנות קריירה, אני לא מצליח למצוא עבודה. תן כמה טיפים, ואל תעשה את זה פחד פעמי, פשוט תדאג להופיע שם עד שהשם שלך מוכר. יש אתרים של שאלות ותשובות. Yahoo Answers, Auto, הוא אתר יפהפה דרך אגב, ask.com. אנשים נמצאים שם, והרבה מאוד אנשים שלא מוצאים מידע באינטרנט, או לפעמים העצלנים שאומרים לא נחפש, אלא ישר נשאל, דוחפים לשם שאלה. תהיה שם, תכיר את האתרים האלה. זה בונה את הקרדיט שלנו כמומחים. ואם אנחנו מומחים, אז אנשים יקשיבו לנו, ואם יקשיבו לנו, אז אפשר יהיה לעבור איתם לשלב הבא, של אם זה מחירה, או של מוצר, או שירות ייעוץ, או המון דברים מסביב.
יש מקצועות שהפכו את זה דרך אגב ממש לחלק מהרזומה. נכון. בעולם התוכנה, הדירוג שלך בסטייק אוברפלו, שזה אתר שאלות ותשובות, כמו שהזכרת, חד וחלק הוא ברזומה שלך. נכון. אם יש לך ככה וככה נקודות, אתה יכול להתגעד בהם?
אנשים הטובים ישר שמים את זה אצלהם, וישר תורכים להגיד את זה. אז באמת העברת ידע הוא כלי מצוין, ודרך מצוינת למתג את עצמך כמישהו שאתה רוצה להאמין שזה מה שחושבים עליך.
ודרך אגב, זה גם אומר שאתה יכול לנסות ולהתראיין לכל מיני אתרים. כן. זאת אומרת, נכון, אם אתה... כן. יש לך ידע ואתה רוצה... בוא... תציע למישהו שיראיין אותך, ואז אתה מציג אותך כמומחה.
נכון. בטלוויזיה, ולמרות שאולי חלק מה... היו על זה המון כתבות, ואולי חלק מהאתרי הערוצי הטלוויזיה לא יכחישו את זה, יש המון אנשים שמשלמים בשביל להתראיין בתוכנית הבוקר, או בתוכנית מקצועית על נושא מסוים, זה ללא ספק רלוונטי. רפי קרסו, פרופסור רפי קרסו, שבימי שישי נמצא ברדיו, מיתג את עצמו, ואנשים יודעים מי הוא ומה הוא, ומדברים איתו. ויש המון המון דוגמאות כאלה, אני חושב שזה מאוד משמעותי. רציתי להגיד שזה תחליף לפרסומת, אבל לפעמים פרסומת יכולה מאוד לעזור, אז אם את, אני אקח, נגיד, חברות שמשווקות עזרה למי שרוצה לפנות לביטוח לאומי, אני בטוח שאנשים שלהם, והם לא חשבו על זה עד היום, כדאי שיעשו את זה, פעילים בפורומים שמדברים בדיוק על הנושאים האלה. יש לי סקרת, או אני חולה לב, ולא קיבלתי את הזכויות שלי. אם הם לא שמה, חבר'ה, תיכנסו לשם, תעשו את זה. זה לפעמים הרבה הרבה יותר יעיל וזול מעוד פרסומת ברדיו.
אז הנה עוד דרך אחת טובה ליצור נוכחות טובה ברשת, לעזור לאנשים אחרים. זה הדבר אחד.
נכון.
איזה עוד דרכים יש לנו?
אז דיברנו על מיתוג, אבל בוא נלך אפילו יותר כללי. גישה להרבה מאוד אנשים, דיברנו על זה. כולנו היום באינטרנט, כולנו נוכחים שם, כולנו גם זמינים לזה ברמה של שולפים את הטלפון ונכנסים ומחפשים. וזה באמת נותן לנו גישה להמון אנשים שלא נכנסים אלינו לחנות הפיזית. אתה יודע, אני נמצא באיזה כחנות פיזית, חנות בגדים, באיזה רחוב מרכזי אפילו, אז יש שם תנועה, ולוקיישן, לוקיישן, לוקיישן, אבל אם אני הייתי עם חנות באינטרנט, אז יכולתי באותה למכור, פשוט לגשת להרבה הרבה יותר אנשים, מאלה שרואים אותי כשהם עוברים ליד חלון הראווה שלי. עכשיו, אני לא חושב שהעולם הפיזי ייעלם, אני לא עד כדי כך איזשהו חולמני בעניין הזה, אני כן חושב שנוכחות ברשת מגדילה, פורסת את הרשת שלנו בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית, ואני לא חושב שאני מפתיע פה אף אחד מהמאזינים שלנו כשאני אומר את זה. אז זה העניין הזה, ולזה אני מיד קושר בעצם, חבר'ה, זו הכלכלה החדשה. יש את הכלכלה הישנה, רגילה, שכולנו מכירים, כולנו נמצאים, אבל פשוט הרבה יותר אנשים קונים בעולם הווירטואלי. תסתכלו מה קורה ב-11 ל-11, שהוא יום הרווקים הסיני שהפכו אותו ליום קניות, בבוקסינג דיי, בבלק פריידיי, אנשים כאילו...
ומשנה לשנה זה שובר בדיוק, סים.
כאילו. זה שובר סים, כי אנשים פשוט מבינים שאפשר לסמוך על קניות באינטרנט, שהתהליך קל, שהתהליך מהיר, שלא גונבים אותם, שהמוצרים מגיעים, ואם לא, אז יש דרך לקבל את הכסף חזרה. רמת האמון של אנשים, נגיד לפני 10 שנים, הם אומרים, מה, אני אתן את הכרטיס אשראי שלי, אני... היום אנשים פשוט נמצאים שם, נמצאים בעולם הווירטואלי, וזו הכלכלה החדשה, ולכן בהיבט הזה אני חושב שאין ברירה. פשוט אין ברירה.
וגם, זאת אומרת, אם אתה פותח חנות בעולם הפיזי, יש לזה המון עלויות. אם אתה מחליט להעביר לפחות חלק מהפעילות שלך לעולם הווירטואלי, מניח שזה הרבה יותר זול.
הרבה הרבה יותר זול. בואו תחשבו על חנות וירטואלית, משלמים ארנונה, ומיסים נוספים, ואנשי מחירות, ולהחזיק מלאי. אם אתה פותח חנות וירטואלית, אני לא אגיד שזה לא עולה, ובוודאי אם אתה בתחום תחרותי, אבל להרים אתר, לעשות קצת קידום אתרים, זהו. בזה מתחיל ונגמר. כן, אתה אולי צריך קצת להחזיק מלאי, אבל עלויות השילוח מאוד מאוד קטנות יחסית, כי אתה לא חייב לשבת בסנטר של תל אביב, ושם להחזיק את המלאי שלך מאחורה. אתה יכול לזכור מחסן במקום הרבה יותר זול, ומשם לנהל את העסק. זה לא חייב להיות כל כך יקר.
אבל מצד שני, אני מניח שזאת אומרת, כמו שבעולם הפיזי יש מקומות שלוקיישן, לוקיישן, לוקיישן, זה חשוב לך, אני מניח שגם בעולם הווירטואלי, אם אתה פותח סתם אתר אינטרנט, לעומת אם אתה פותח אולי חנות ב... נגיד באיביי, או אם אתה פותח מה שלנו בישראל המקבילה, זאפ אולי.
נכון.
זאת אומרת, גם כאן ללוקיישן חשיבות, צריך לעשות את זה בחוכמה.
כן, צריך לעשות את זה בחוכמה, ודיברנו קצת על בפרק הקודם על גוגל, ועל קידום אתרים, ואיך להופיע בעמוד הראשון, כי זה הלוקיישן, זה אם מדברים על נכסי נדלן, אז להיות בפנים של ה... משתמש.
אז אם אני עכשיו באמת רוצה לפתוח לעצמי איזה נוכחות שכזו, איך אני יכול לנסות ולחשוב איפה כדאי להיות בעולם הווירטואלי?
אז זה מאוד תלוי איזה עסק אתה. עסק יותר קלאסי, אתר הוא חובה, אני בכלל חושב שאתר הוא חובה, לא משנה אם אתה תשתמש גם בכלים האחרים, אבל פייסבוק יכול להיות באותה מידה. יכול להיות שאני...
כן.
כן. פותחים שם עמוד, משם מפנים לאתר, ומוכרים כל מה שצריך וכל מה שיש. יכול להיות באמת שאני פותח חנות באיביי או באמזון. כלים מאוד פשוטים היום, לא צריך לעשות הרבה, תוך רבע שעה בערך יש לך חנות.
אולי להסתכל איפה נמצאים המתחרים שלך בעולם.
נכון.
זאת אומרת, אם אתה עכשיו מוכר נעליים, חיפוש בגוגל איפה קונים נעליים, יראה לך מהר מאוד, איפה נמצאים המתחרים שלך בתחום הזה?
בכלל, נושא של, גם על זה אנחנו נקדיש לזה פרק שלם, איך לעקוב אחרי מתחרים, איך להבין איך הם פועלים, מה המקורות שלהם, איפה מגיעה תנועה, זה נושא מרתק. לא חייבים להמציא את הגלגל, ההפך, הגלגל כבר שמה, אנחנו רק צריכים להתאים אותו למידות שלנו, ואנחנו מדבר על זה בהרחבה בפרק שלם.
אוקיי, אז איך אנחנו עוד יכולים להגביר את הנוכחות שלנו באינטרנט?
אנחנו דיברנו עד עכשיו בעצם על מיתוג, על לראות, על להיות יועץ, אבל אני חושב שיש עוד סיבות ללמה להיות שם בכלל. אולי הסיבה המרכזית היא מוניטיזציה. איך עושים כסף? שוב, פרק שלם, באחד מהפרקים הבאים נדבר על זה, אבל בוא ניתן כמה דוגמאות. מחירה של מוצרים פיזיים בחנות וירטואלית. אוקיי, דיברנו על זה קצת במהלך הדקות האחרונות. יש לי מוצר פיזי, לא משנה אם הוא נעליים, או בגדים, או תכשיטים, אני פותח חנות וירטואלית, אני יכול להחליט שכל המחירות שלי בחנות הווירטואלית, ואני סוגר את החנות הפיזית, או זה רק המשך. יש המון דוגמאות, תחשבו על נייקי, יש לה גם וגם, יש לה עוד המון אפשרויות. יש משהו שמאוד מאוד חשוב כשמוכרים מוצרים פיזיים, מוצרים בכלל אנשים, יש משפט מאוד יפה שאומר שאנשים אוהבים לקנות, ולא אוהבים שמוכרים להם. תחשבו על כל אחד מאיתנו, על החוויה שהוא נכנס לחנות, רובנו, כאילו, תמיד יבוא האיש מחירות ויגיד, אפשר לעזוב וכאלה דברים, אבל התגובה כמעט מיידית של הרבה מאוד מהאנשים היא, לא תודה, למה? כי אנחנו רוצים להסתכל, אנחנו רוצים לראות. תחשבו כמה המשפט הזה הוא נכון ברמה הפסיכולוגית.
רוצים לשכנע את עצמנו באשליה של אנחנו בחרנו לקנות.
אנחנו בשליטה.
לא מחרת לנו, אנחנו לא פריירים.
בדיוק. ובגלל זה אני חושב שמי שהולך למקום של אתר ופותח חנות וירטואלית, או מוכר באמצעות חנות וירטואלית, כתיבה נכונה, ואנחנו נדבר שוב פרקים שלמים על מה זה כתיבה תוכן נכונה, שהיא גישה ראויה למי שמבקר, לקונה הפוטנציאלי שלנו, יכול להפוך אותו לקונה מרוצה, ואז חוות דעת חיוביות ומזינים עוד הרבה אנשים. מכירת מוצרים פיזיים בעצם, כמו שאמרנו, גם יכולה בעצם, בגלל שאנחנו מוכרים באינטרנט, לייצר גישה להרבה מאוד קונים נוספים, שלא יכולים להגיע אלינו, אבל יכולים לקנות מהאתר. שתי דוגמאות שככה קופצות לי בראש, חנות שיושבת בירושלים, אבל יכולה באותה מידה למכור למישהו בקריית שמונה. מעצבת תכשיטים שלא חייבת לשבת במקום פיזי, יכולה לשבת אצלה בבית, עשתה קורס, למדה איך לעצב, פותחת אתר אינטרנט, מציגה את מרקולתה, ומוכרת לכל מקום. אם היא רוצה להפוך לבינלאומית, כל מה שהיא צריכה לעשות זה להפוך את האתר לאנגלית.
אנגלית, כן.
זהו. ומשם העסק נורא קל ונורא פשוט. והדבר האחרון הוא בעצם משהו שקיים באינטרנט ולא כל כך קיים בחנויות פיזיות. שזה מקסום רווחים על ידי שיווק נכון, סגמנטציות חכמות. כי מי שכבר קונה אצלנו, אני יכול לאסוף המון מידע עליו, מי הוא, מה הוא, מה מעניין אותו, בטח אם הוא קנה דרך פייסבוק, אז אני יודע את האינטרסט שלו, והמון המון דברים נוספים, שיאפשרו לי, לדוגמה, למכור את אותו מוצר, אבל ברמות מחיר שונות לפי איזה לקוח זה. מאיפה הוא הגיע אלינו? אם הוא משתמש פייסבוק או השתמש בגוגל כדי להגיע אלינו. זה אומר המון על הבן אדם. מה הוא חיפש קודם אצלי? מה הייתה ההיסטוריית השיטוט שלו אצלי באתר? אם הוא קנה ממאיתנו מוצרים קודמים? איך אנחנו מוכרים לו מוצרים שמתאימים לו? שמעתי דוגמה באיזה ספר שקראתי על שיווק לפני כמה ימים, שמדבר על זה שמישהו נכנס לחנות ואומר, אני רוצה לקנות תיק מתנה לאשתי. עכשיו, מוכר בחנות יתחיל, איזה תיק יש לה, מה הגודל, מה היא שמה בפנים, כל הדברים, אלה שאלות שמכוונות את המוכר למה להתאים למי שנכנס. תחשבו על זה גם בעולם הווירטואלי. אנחנו יכולים לשאול שאלות כדי לכוון את הקונה הפוטנציאלי למה מתאים לו. יש ספר, זה הספר שאני קורא, שנקרא Ask, של ריין לבק, אנחנו אולי נקדיש, בכלל אנחנו נתחיל לדבר בפרקים מסוימים על ספרים, שמאוד מאוד כדאי ולזכור אותם. אני מאוד ממליץ למי שלא קרא את הספר הזה להיכנס אליו, אני עכשיו שומע אותו בעצם, לא קורא אותו.
אודיובוק,
בפעם השלישית כבר, ויש בו המון אלמנטים שמדברים על איך לגשת ללקוחות שנכנסים אלינו, לחנות הווירטואלית.
זאת אומרת, עצם נוכחות שלך ברשת, מאפשרת לך גם לעשות אופטימיזציה לתהליך המחירה, שאולי היה לך הרבה יותר קשה לעשות בעולם,
נכון,
בעולם הפיזי.
נכון, וזה בעצם המוניטיזציה של מוצרים פיזיים.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור. אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור.
בוא נדבר על מוניטיזציה אחרת, באמת בראשי פרקים. מוצרים של אחרים. יש היום המון 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 תוכניות של שיווק שותפים. אפיליאט מרקטינג, מה שנקרא. מישהו הרים מוצר, אומר, אני מוכן לשלם 4% עד 75% למי שבעצם מביא מישהו אליי לאתר, ואני מוכר לו את זה, ואני אשתתף איתך ברווחים.
לאמזון דרך אגב. יש תוכנית גדולה מאוד בקטע הזה.
נכון, אמזון משלמת בין 4-10%, תלוי במוצר, תלוי בגודל של המחירות שלך, אבל יש הרבה מאוד אנשים שהפכו את זה לעסק עצמי. עובדים מהבית ומוכרים מוצרים של אחרים, יודעים מה תוכניות שיווק השותפים, הכנסה שלמה או הכנסה נוספת, לא משנה, דרך למוניטיזציה מנוכחות ברשת. מוניטיזציה נוספת היא רשימות דיבור. יש משפט שאומר, הכסף הוא ברשימה, אני בתרגום חופשי מאנגלית, גם אם מישהו לא קנה אצלך, אבל אספת את המייל שלו, ושוב, אני יודע מי הוא ומה הוא, למה הוא הגיע אליי, מה מעניין אותו, אני יכול להתחיל לתקשר איתו. בעצם שילמתי כבר פעם אחת על התנועה שהגיעה אליי, אבל מהרגע הזה, לאנשים שנמצאים אצלי, תייצר איתם את מערכות הקשרים. שוב, נדבר פרקים שלמים על איך לייצר את זה ומה לעשות עם זה, אבל ברגע שיש לך מישהו ברשימת דיבור, שמאמין בך ומוכן להקשיב לך, הוא יקנה ממך. והמוניטיזציה האחרונה, בעיקר לבעלי אתרים שהם אתרים כלליים, היא פשוט פרסומות. יש שוב המון המון אפשרויות, תכניסו פרסומות, אל תהיו יותר מדי גרידים בהמון פרסומות ולהציף, כי זה יוריד את ערך האתר, אבל פרסומות שיגיעו, בוודאי פרסומות שמותאמות לאתר שלך, זה דרך מצוינת למוניטיזציה.
אז בוא נחזור לשאלה שככה נגענו בה בתחילת הדברים שלך בהתחלה, שזה השאלה, האם אני חייב אתר אינטרנט בנוסף לאולי, נגיד, הפרופיל שלי ברשת החברתית? האם נוכחות של שהיא אתר אינטרנט בצורה הממוסדת הרגילה, יש לך אתר runlevy.com, משהו כזה, זה חובה?
זה לא חובה. אני כן חושב שהיום זה פשוט תנאי בסיסי. בניגוד לעבר שזה אולי הכלי היחידי, היום יש עוד המון כלים. אבל אתר הוא הכלי הבסיסי, עכשיו לא חובה, אני מכיר המון בעלי עסקים ומסעדות, שכל הנוכחות שלהם היא בפייסבוק, וזה הולך מצוין, וזה בסדר גמור. אני חושב פשוט שלאתר אינטרנט יש הרבה יותר עומק, ממקומות אחרים, מנוכחות אחרת ברשת כמו פייסבוק לדוגמה. איך לבנות אתר אינטרנט, מה להכניס בו מבחינת תוכן, איך בונים את זה טכנית, באיזה קצב, פרק שלם, אולי אפילו פרקים שלמים, נדבר על זה, איזה כלים להשתמש וכל היתר, אבל אתר אינטרנט לדעתי הוא פשוט באמת חובה בסיסית.
הייתי מוסיף לזה אולי עוד שיקול מסוים, בנוסף למה שאמרת לגבי עומק, זה אולי גם אלמנט של שליטה מסוימת. כי נתקלתי בלא מעט מקרים ככה לאורך השנים, שאתה חושב שהדף בפייסבוק הוא שלך, או שהפרופיל שלך בגוגל פלוס הוא שלך, אבל זה לא באמת שלך, אולי בעולם של הפודקאסטים, אז הדוגמה הכי קלאסית זה אנשים שפותחים פודקאסט ביוטיוב או בסאונד קלאוד, חושבים שאנשים שהם מתקשרים איתם זה המאזינים שלהם או הלקוחות שלהם. זה לא נכון, זה של גוגל, זה של סאונד קלאוד. אתה לא יודע מי הם אפילו, אין לך את הרשימה שלהם. פעם היה איזה דף אינטרנט, דף פייסבוק מאוד פופולרי בישראל, סטטוסים מצייצים.
סטטוסים מצייצים.
שפשוט מרגע שהוא נסגר, העסק נסגר פחות או יותר.
נערה מצוין.
אז תזכרו שאם אתם רוצים לשלוט על העסק שלכם, אתם לא יכולים באמת לשלוט עליו אם זה לא אתר שלכם.
פשוט במקום, פייסבוק, על ימין ועל שמאל מסוגלת, בוקר אחד אתה מסוגל להתעורר ולהגיד, אין לי משתמש, סגרו לי, נעלם העסק.
מה לגבי מובייל ודסקטופ? יש איזה שיקול?
כן, חשוב להגיד פה שאנשים באמת שמתחילים בלהרים אתר, חושבים על המובייל בשלב שני, מחקרים מראים שבערך 20% מהם הקימו אתר שמותם למובייל. אני מזכיר משהו שאמרנו בפרק הקודם, גוגל מתייחסת בצורה מאוד חיובית לאתרים שיש להם התאמה למובייל. עכשיו, התאמה למובייל לא חייבת להיות אתר בפני עצמו, שלם, כתוב מחדש, מוצב מחדש, הוא יכול להיות פשוט התאמה של רזולוציות, שגם עובדות למובייל. גם כאן חשוב להגיד ברמה הפרקטית, שרוב הכלים של הקמת אתרים נותנים יכולות להתאמה למובייל, לפחות התאמה בסיסית, ובכלל, אני בעיניי המובייל הוא סוג של הדור הבא. כולנו משתמשים בזה, ונדבר בשיווק לדורות על איפה כל אחד מהדורות הולך לחפש ולצרוך מידע, אין כמעט אנשים שיש להם דסקטופים בעולם, בדור הצעיר, בדור המילניאלס. הם משתמשים בסמארטפונים, בטאבלטים.
שם הם צורכים את התכנים שלהם.
בדיוק, שם הם נמצאים, נקודה. אז כן, מובייל הוא בעיניי, הוא סוג של, אוטוטו זה יהיה חובה. זה מאוד קרוב לזה. אני עוד מילה אחת על אתרים, אם חייבים או לא, אפשר להיות ברשת באמצעים אחרים. אפשר להיות בפייסבוק, אנחנו פרק שלם נדבר על פייסבוק, ומה אפשר ואיך אפשר לעשות בו. אבל באמת, שוב, משהו מ-2014 שמצאתי באיזה מחקר, שבאזור ה-70% וצפונה בונים אתר, ומשתמשים במדיה החברתית רק מאוחר יותר, זאת אומרת, ככלי משלים. בגלל זה אני אומר שכשמישהו נכנס לנוכחות ברשת, הוא צריך לחשוב טוב על איפה הוא רוצה להיות, מי הקהל יעד שלו, ובהתאם להתאים את המקומות שבהם הוא נמצא. אתר אינטרנט אמרנו שהוא בסיסי, אבל מובייל, אם אתה משווק לדור צעיר, כדאי שתהיה שם. אם לא, אולי לא חשוב. פרסום חברתי או רשתות חברתיות באותה מידה. מי הקהל יעד שלך? חשוב להיות שם, ואם לא, שאפשר לחכות. באמת המקומות האלה הם בעיניי סוג של האסטרטגיה לנוכחות ברשת ואיך לגשת אליהם.
אז אם אני עכשיו איזשהו, אתה יודע, איש עסקים צעיר או מישהו שרוצה, אני שכיר ואני רוצה לנסות ולפרוץ עם אולי איזה מוצר או משהו כזה, אני חייב לדעת שקצת הפחדת אותי, נכון? זאת אומרת, זה נראה עכשיו, מה, להתחיל להקים אתר אינטרנט, כי אני מבין שזה חשוב, ומובייל, ואני לא יודע להתעסק בדברים האלה בתכלס. זה כזה מפחיד?
לא. התשובה הכי פשוטה והכי מהירה היא לא. באמת לפני כמה שנים הייתי צריך לזכור מפתח, ומעצב גרפי, והמון אנשים ובעלי מקצוע, ולשלם המון כסף. אז התשובה היא לא. הרבה מאוד אנשים חושבים שזה מאוד מורכב, מאוד טכני, מאוד ארוך, מאוד יקר. באמת, למי יש ראש וכוח לזה. היום ברמה שמיידית, אני מסוגל להרים אתר בערך ברבע שעה. בוא ניכנס למקומות, חברה ישראלית מצוינת שנקראת וויקס, שמאפשרת את זה בחינם, ואם אתה גדל או רוצה להקים משהו יותר מקצועי, אז גם קצת בתשלום. יש המון כלים אחרים שאנחנו נדבר עליהם, זה באמת, זה עולה גם בעלויות, בין מאות להרים כמה אלפי שקלים, באמת בודדים, ולהחזיק כמה מאות בחודש, כל כך הרבה מדריכים וכל כך הרבה סרטוני וידאו קיימים היום, זה באמת באמת קל. גם אם מישהו חושש מהקושי להקים, אני כבר אומר, חבר'ה, זה לא צריכה להיות הסיבה לא לעשות את זה. להרים דף בפייסבוק, עשרות אם לא מאות מדריכים לאיך לעשות את זה נכון, ופייסבוק היום להרים דף לוקח 10 דקות, בערך ברמה הטכנית, אז גם זה מאוד מאוד קל ופשוט. התאמה למובייל, אמרתי רוב הכלים, כבר נותנים את זה בילטין. אז לא צריך לפחד מהמקום הזה.
זאת אומרת, אם יש לכם בראש שאתם מסוגלים לשבת שעה, שעתיים, שלוש, לקרוא מדריכים ולהבין, זה לא אתגר גדול שלכם.
ממש לא, ממש לא. אנחנו נשתדל להביא באחד הפרקים היותר מאוחרים, ולראיין פה מישהו שבאמת נותן שירות כזה, ומה יש שם, אבל זה עוד לפנינו. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להוריד את החסם הזה, את רמת הפחד הזו, מהשולחן היא לא רלוונטית.
מה לגבי פחדים, אתה יודע, אני פותח חנות, זה פתאום צריך להתעסק עם כרטיסי אשראי, יפרצו לי לאתר, דברים כאלה?
אז כרטיסי אשראי יש המון ספקים היום, המון משופיפיי לדוגמה, או סטרייפ שהם ספקים שאתה ברמה מאוד מאוד פשוטה, דיברתי על הרים אתר, זה אחד החלקים של איך אתה מחבר סליקה, חיבור לאמצעי תשלום כמו כרטיסי אשראי או פייפל, בצורה מאוד מאוד מהירה, בסוג של שלושה קליקים. לגבי סייבר, כן, העולם הזה הוא פריץ. ואני חושב שהרבה מאוד חוששים אם אני אפתח, יגנבו ממני לקוחות, יגנבו כסף. תראו, אין משהו חסין, אני לא חושב שיש משהו. אמרתי, גם חברות הסייבר סקיוריטי המאוד מתקדמות ומאוד מובילות בעולם, יגידו לכם שאין דבר כזה. יש המון כלים שכבר, כשאתה מקים אתר, אתה מקבל, הם מאוד בסיסיים, חשוב להגיד, אבל הם כבר נותנים לך רמת אבטחה. אם האתר גדל, אז באיזשהו שלב, בכלל אם אתה נהיה עסק משמעותי, כן, תוסיף עוד ועוד שכבות הגנה. שוב, חשוב להדגיש, זה לא הרמטי, זה לא סוגר את זה, זה עדיין יכול לקרות. תראה מה קרה ליהו, במשך הרבה מאוד זמן.
חצו להם מיליארדי תיבות מייל.
תיבות מייל, ותראו מה קרה עם פריצה למחשבים של המפלגה הדמוקרטית בבחירות בארצות הברית. חבר'ה, גם לטובים ולגדולים ביותר מאיתנו.
לא, אני יכול לספר שגם אצלי, לפני 5 שנים, מפרץ האתר, משוויז בצורה, זה משהו, איזשהו כנראה בוט אוטומטי, שמחפש איזו נקודת חולשה סטנדרטית באתרים מסוג כזה, נכנס, השתיר שם איזשהו תוכנה שמתחילה להפיץ, אני חושב שזה היה מודעות פרסומת לתרופות מזויפות. לא נעים, משוויז לגמרי, אבל לא, באמת, לא קרה כלום.
טיפלת ו...
יום של עבודה, אוקיי, מחקתי, התקנתי מה שצריך, ובאותו העניין, הקטע של הפחד מלהתעסק עם סליקת כספים וכדומה, זה משהו שכבר אני חושב מההתחלה של הקמת אתרים, ישר אנשים זיהו שזה נקודה. פייפל, למשל, עשתה עבודה יפה מאוד בקטע של אתה ליצור את הכפתורים הצהובים שלהם, של שלם דרך פייפל. אני משתמש בזה כל הזמן. גם אם יש איזה חסרונות, למשל, אולי זה לא מקבל את כל סוגי כרטיסי האשראי בישראל, הנוחות של, אוקיי, אני בסך הכל צריך לשים איזשהו כפתור אצלי באתר, מפה והלאה, פייפל מטפלת בכל סוגיות ההבטחה והסליקה, ואני כבעל חנות לא צריך להתעסק עם זה יותר, שווה לי. אז הם לא חייבים פתרון מושלם.
וגם עולה טיפה יותר, אבל נותן המון שקט נפשי.
בהחלט.
המון המון שקט נפשי.
ואפרופו עולה יותר, אז מה לגבי תחזוקת אתר?
נכון, אז גם תחזוקה. בוא נבדיל פה בין עולה להחזיק ולשלם למי שמערך את האתר שלי, שזה באמת יכול להיות כמה עשרות שקלים בחודש, אבל יש גם את הזמן, לדוגמה, צריך להוסיף תוכן, אי אפשר להחזיק אתר, בעיקר אם זה אתר תוכן או מקצועי, צריך להוסיף תוכן, צריך להשקיע בכתיבה של תוכן, אפשר לעשות לזה אוטסורסינג, אז אתה תשלם למישהו כותב תוכן, שיעלה קצת, לנהל לינקים שבורים, הפניתי לאיזשהו אתר או עמוד הספציפי הזה נעלם, אז מדי כמה חודשים שווה לעבור על האתר, ולהחזיק לינקים קיימים ונכון, לעשות קידום אתרים. שוב, אתה יכול לעשות את זה בעצמך, נדבר פרקים שלמים על מה זה קידום אתרים בכלל, מה לשים לב בצורה יותר, איזה כלים אפשר להשתמש, אבל באותה מידה אתה אומר, לא, אין לי זמן לזה, או יש לי מספיק כסף, אני אמצא מישהו שיעשה את זה עבורי, זה לא חסם, אבל חשוב להגיד, זה זמן או כסף מיידי, אי אפשר להסתדר עם זה בלי לתחזק את האתר, כי אחרת, כמו כל דבר אחר בחיים, הוא קורס, אבל גם זה אני לא מאמין שזה חסם אמיתי, שהוא מונע מאנשים.
אתה יודע, אני כל מה ניתן מהפוזיציה שלי, בתור מישהו שהוא, אתה יודע, משתמש בשירותים האלה כל הזמן, אני משלם 20 וקצת דולר לשירות שנקרא Dream Host, כדי שבעצם הם יתחזקו לי את כל האתר ברמה הטכנית. אני יודע שאני יכול ללמוד את זה לבד, אבל בחרתי לא להשקיע את הזמן, תמורת 20 דולר חודשי, מאוד משתלם שמישהו, איש מקצוע מטפל באתר.
תחשוב במה אתה טוב, בזה תתעסק, כל היתר, יש מספיק אנשים אחרים, בהמון מקומות אחרים, שיכולים לעשות עבורך את העבודה.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים שיש לנו די בקלות את היכולת לפתוח נוכחות שכזו, בוא נדבר קצת על איך אני רוצה שהנוכחות הזאת תיראה, זאת אומרת, איזה תדמית אני רוצה ליצור לעצמי מהנוכחות הזאת.
נכון, זה בעצם סוגר את המעגל ומחזיר אותנו להתחלת הדברים שדיברנו עליהם, דיברנו על מיתוג, ואני חושב שהשאלה הראשונה שכל בעל עסק צריך לשבת ולשאול את עצמו, איזה קול אנחנו רוצים לפתח? איך אנחנו רוצים שיתפסו אותנו? רצוי מאוד מהרבה מאוד סיבות שהוא יהיה ייחודי ויקשרו אותו אלינו. אם לא עונים על השאלה הזו, אז האתר יכול להיות מאוד מבולגן. ומי שנכנס...
המסר לא קוהרנטי כזה.
בדיוק, יהיו כמה דברים שנורא מצחיקים, יהיו כמה דברים מקצועיים, רגע, מי? הוא בעצם הוא ליצן, לא, הוא מישהו מומחה בתחום.
ולא כל קול מתאים לכל מקצוע.
נכון, גם לא לכל מקצוע, וגם לא לכל סוג לקוחות שאנחנו רוצים להביא. אז באמת נורא נורא חשוב לחשוב איזה קול. יש המון דוגמאות, אני אתן כמה. יש אתרים שלקחו, נגיד תחום הביטוח, שהוא תחום מאוד כבד, מאוד לא מבדר נקרא לו. ולקחו את זה באמת למקום מאוד מעניין, יש חברה אמריקאית מאוד מעניין שנקראת סטייט פארם, שהפכה את כל הנושא של הפרסום, מי שחפש את הפרסומות שלה, באמת נורא מצחיקות, בארץ בוא נזכיר את, שוב בתחום הביטוח, קמפיין היונים של, אני חושב שזה ביטוח ישיר, או 9 מיליון עם הפרסומות של שני כהן, הם נורא מנגישים תחום שהוא מאוד מאוד כבד.
למה הם בחרו במיתוג הזה של הומור והומוריסט.
לא ישבתי עם צוותי השיווק שלהם, אבל אני מהצד, כאחד שחושב על עצמי כצורך, שוב, תחום הביטוח נורא מפחיד, הוא נורא מאיים, הוא נורא לא ברור, ואני רוצה להחשיב את עצמי כאחד שכן קצת מבין, הם לקחו והנגישו את זה בצורה מאוד מאוד כלילה ומאוד מאוד פשוטה, דרך מסרים מאוד מאוד ברורים בכל פרסומת, או בכל פרסומת ברדיו, יש משהו מאוד מאוד ברור וקל, בין אם זה המחיר, ובין אם זה הנוחות שימוש, ובין אם זה איכות השירות, הם פשוט עשו את זה בצורה מאוד מאוד קלה ופשוטה. הם לא מסבירים ביטוח בפרסומות, אף אחד לא מנסה, אבל הם הפכו את התחום שנורא מאיים לנורא כליל. ואני חושב שזה היה צעד מאוד מאוד משמעותי ודרך חכם.
הפרסומות הומוריסטיות הן גם זכורות יותר.
נכון.
זה שאנחנו זוכרים את היונים של 9 מיליון. זה חלק מהעניין.
אני חושב שבגלובס הם מפרסמים כל חודש את מדד הפרסומות הזכורות ביותר. 9 מיליון מופיעים שם כמעט באופן קבוע, כמו בזק, שגם לה יש פרסומות מאוד הומוריסטיות עם גידי גוב. נכון. זה ללא ספק, דיברנו על ייחודי שיזכרו אותך, הנה, זוכרים. יכול להיות לכם, בעיקר אם אתם בעלי מקצועות חופשיים שנחשבים למומחים, תפתחו קול מקצועי, קול סמכותי. תנו קולות עם עובדות וניתוחים מעמיקים, ובאמת שמי שרוצה להגיד, אוקיי, אני חייב לדעת ולשמוע מהמומחה, יגיע לאתר שלכם ויבין שהוא שומע עכשיו ממומחה. שתי דוגמאות, יש אתר בתחומי הרפואה והבריאות, הוא מאוד מאוד ותיק של דוקטור עוז, כנסו אליו, הוא נראה אתר מקצועני, הוא רופא שפשוט פתח אתר, האתר Consumer Reports, שעושה סקירות על כל מיני, גם הוא מאוד מאוד מקצועי, מאוד רציני, האתר של מרתה סטיוט, כהן את הבישולים והטיפוח הבית, גם הוא מאוד רציני, מאוד מקצועי, היא יצרה לעצמה את השם של אני סמכות בתחום, אתם רוצים לשמוע משהו בתחום שלי, אתם יודעים לבוא אליי, ואתם כבר יודעים שאני מקצוענית. אני סמכות מאוד מאוד משמעותית בתחום הזה. אתם יכולים לפתח קול שהוא עוזר, שידידותי, שמדבר לאנשים ברמה של אתה צריך עזרה, אני אתן לך משהו מאוד מאוד מהיר וקל. יש היום בכלל עם ההתקדמות של הטכנולוגיה, המון אתרי אופנוע, שאתה בוחר בגד, אתה יכול לעלות את האבטר שלך, ואתה תראה איך הבגד נראה עליך. תחשבו על זה, זה מאוד מגניב. עוזר פתאום לבן אדם, שבחנות פיזית אתה נכנס, מוריד מהקולב, מלביש עליך, מסתובב מול המראה 10 דקות, ומחליט אם זה מתאים או לא. כשאתה קונה ברשת, אין לך את כל כך את האפשרות הזאת, אתה לא יודע איך באמת איך זה יראה לך, אבל... ולכן אתרים שכבר משתמשים בטכנולוגיה הזו, עושים חיל, כי זה מוריד את רמת החששות, ועל הדרך הם עזרו, והיו מאוד ידידותיים למי שהגיע אליהם ועזר להם.
זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם זה שאל תשאיר את הקול שלך, במובן של איך אתה רוצה שיראו אותך, ליד הגורל. תחשוב על איך אתה רוצה שאנשים יראו אותך, ותתכנן את הנוכחות שלך באינטרנט בצורה כזו.
נכון. פרק שלם נדבר על פרסונות, ומה זה פרסונה, ואיך מייצרים אותה, ולמה היא חשובה, אבל כן, תחשוב טוב טוב למה זה חשוב, ולמה אתה רוצה להיות שם, ואם אתה הולך להיות שם, איזה קול יהיה לך? איך אתה רוצה שאנשים יתפסו אותך, ובהתאם תתכנן את הנוכחות?
אוקיי, אז אני חושב שאנחנו יכולים לסכם בעצם את מה שככה שוחחנו עליו בפרק הזה. התחלנו בזה של למה בכלל אנחנו צריכים את הנוכחות שלנו באינטרנט?
נכון, דיברנו על למה צריך נוכחות, אם זה מיתוג, גם לאדם אישי וגם לעסק. דיברנו קצת על זה שאנשים צריכים להכיר את המותג, ובגלל זה צריך נוכחות ברשת. דיברנו על זה שזה דרך מצוינת ברמת המיתוג, לאסוף חוות דעת מלקוחות, ואיך לעשות את זה, ולהעביר ידע, ולשים את עצמנו, למתג את עצמנו כמומחים. אני חושב שיש עוד המון המון סיבות, אבל אלה המרכזיות והמשמעותיות ביותר שאנחנו נמצאים בהן.
דיברנו על הצורות שבהן אנחנו יכולים למצוא את הנוכחות שלנו ברשת, אם זה ברמה של להיות נוכחים עם אתר משלנו, שזה כנראה קו הבסיס, והוא מאוד כדאי, ואם זה ברמה של, אוקיי, איזה רשתות חברתיות אנחנו רוצים להיות, לינקדאין אם אני שכיר שאולי רוצה עבודה, דף פייסבוק אולי, אם אני חברה או עסק קטן שרוצה להתפתח למשל, אז לבחור את הנוכחות הזאת היא גם נכון. בקפידה.
ובהתאמה למובייל, שזה חלק מהשיקול שצריך להיות פה.
בהחלט, ודיברנו על זה שהחסמים, למרות שהם אולי נראים מפחידים, איך אני עכשיו פותח אתר, איך אני עכשיו מתעסק עם רשת חברתית, הם נראים מפחידים, לא כל כך נורא.
מאוד קל להתמודד איתם, וצריך רק להבין שהם חלק מהניהול היומיומי, וצריך לדעת להיות שם.
הם לא דרמטיים. ודיברנו על זה כמאמר הפתגם המפורסם, do what you do best, outsource the rest, תשלם קצת כסף, תן למומחים להתפל.
נכון, יוריד המון כאב ראש והמון זמן מבוזבז על הדברים שאתה לא יודע לעשות.
ולבסוף דיברנו על הנושא הזה של לא להשאיר את הנוכחות שלנו כיד הגורל, אלא לתכנן איך אנחנו רוצים שהלקוחות שלנו יתפסו אותנו ברמת איזה מסר ואיזה קול אנחנו משדרים.
נכון, איך תופסים אותנו ולמה אנחנו נמצאים שם ולמה להגיע אלינו.
אז אני מקווה שככה קיבלתם איזושהי ככה תפיסה כללית על למה בעצם אנחנו הולכים לדבר בכל הפרקים הבאים על התחומים, למה זה בכלל חשוב, וזה נותן לנו כבר איזשהו ככה פוינטרים קטנים לדברים שאנחנו נרחיב עליהם בהחלט בפרקים הבאים.
על המון דברים אנחנו באמת נרחיב.
אז תודה רבה לך קובי גור, אני חושב שהשארת פה את המאזינים בהמון המון נקודות למחשבה, שמפה ועל אנחנו נרחיב. אז אנחנו מקווים מאוד שנהנתם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
עושים שיווק עם קובי גור.